כרגיל נעיר קודם כל בפתיחת הדברים הערה כמובן למבנה, ושאל אותי ככה במהלך השבוע, שאל אותי איתן, שאני כאילו הדגשתי בשיעורים וגם מדגיש לאורך כל הלימוד שלנו את העובדה שחלוקת הפרקים של התורה, של המקרא בכלל, היא לא חלוקה יהודית. ולכן אין להתייחס אליה כחלוקה נושאית, אין להתייחס אליה כחלוקה נושאית, כי מי שעשה את החלוקה הזו זה נוצרי, שתפיסת הנושאים שלו וחלוקת הפרקים שלו היא ביטוי לקריאת התוכן שלו, שהיא רחוקה מאיתנו הרחק הרחק. החלוקה כן היסודית היא חלוקת המסורה. ונשאלתי שלכאורה הרבה פעמים חלוקת הפרשות, פרשיות השבוע, היא חותכת את חלוקת המסורה, או לכאורה מתנגדת אליה, פרשיות שהמסורה חילקה באופן שלם, פרשת השבוע כאילו חותכת אותה באמצע וכל מיני דברים כאלה. אז מה היחס בין החלוקות הללו? אז אני אציב כאן את הבסיס ואשתמש בזה כיסוד לעבודה באמת להסתכלות שלנו היום. בכלל החלוקה של המסורה, פרשיות סתומות, פתוחות, וכן הלאה וכן הלאה, היא החלוקה התשתיתית ביותר, היסודית ביותר. לעולם מתחילים ממנה. היא הבסיס. היא הבסיס של הקריאה. היא הקדומה ביותר. חלוקת הפרשיות השבוע היא חלוקה בבלית. זאת אומרת, כנראה המוראית, או בין המוראים לגיינים, אבל חלוקה בבלית, שנבעה מהעובדה שבבבל תקנו לקרוא את התורה בשנה אחת. ועל גבי זה התפתח גם המינה של שמחת תורה. לעשות ציון, לסיים את התורה בשמחת תורה. בארץ ישראל לעומת זה, קראו את התורה על פני שלוש שנים בדרך כלל, וקטעים הרבה יותר קצרים. קריאת התורה הייתה הרבה יותר קצרה, לילדים היה הרבה פחות זמן לשחק בארץ ישראל, כי זה ארץ השם וצריך להיות רציניים, לא מסתובבים בחוץ לארץ, כל מיני מקומות. אז היה שליש פרשת שבוע בערך. ומי שיש לו תנ"ך קורא, אני אוכל לראות בצד ימין, מפעם לפעם סימוני אותיות כאלה, שזה חלוקת הסדרים, 154 סדרים, התורה מחולקת, שזה פחות או יותר שלוש שנים כפול בערך 50 שבתות, זה פחות או יותר העניין. חלוקת העליות היא חלוקה בתוך הפרשות, זה כבר חלוקה הרבה יותר מאוחרת. על אף ששוב, שעולים שבעה זה משניות. אבל החלוקה הזאת היא חלוקה יותר מאוחרת, שהותאמה אל הפרשיות. גם חלוקת פרשיית השבוע, ברור שהיא חלוקה ממקורותינו, ויש לה היגיון פנימי שלה, שצריך ללמוד אותו, שצריך להבין אותו. כשמי שהחליט לחתוך את הפרשיות, אם שחתך אותם בבבל, אז למה חתכו אותם שם? לכן ניתן להתייחס לפרשייה, ודאי באופן תוכני כיחידת תוכן. אבל תמיד ההתייחסות היא על בסיס חלוקת התוכן הבסיסית ביותר, והיא חלוקת המסורה. יישום לדבר הזה, נראה ממש בפרשה שלנו, שאפשר לומר שהיא מתחלקת לשתי חטיבות מרכזיות, עם פרשיית פתיחה, אני קורא לה לצורך העניין. פרשיית הפתיחה היא פרשיית הבכורה, או מכירת הבכורה. פרשייה אחת, מיוטט עד למדלת, ואתם יכולים כבר כאן לראות שבאמת חלוקת הפרקים בכלל רואה את תחילת פרשת תולדות כהמשך של פרק חפי וכתורה וכל הסיפור הזה, כי זה עניינים משפחתיים, ואילו גם הפרשה וגם המסורה הם רואות את זה כתתי יחידות קטנות שמצטרפות אחת לשנייה. אם כן, פרשיית הפתיחה זה פרשת הבכורה, ותכף נחזור אליה מה היא רוצה להציג בתחילת הפרשה, ואחריה באמת יש שני גושים, שתי חטיבות ארוכות מאוד, תסתכלו על המבנה הזה, ארוכות, שמכילות שני נושאים. אחד זה פרק חווה, פחות או יותר זה יצחק ופלישתים, והשני פרשיית הברכות. זה בכורה, פלישתים, ברכות. אראה לכם דוגמה קלאסית שכשעובדים נכון על המבנה, צצות שאלות עוד לפני שקראנו את התוכן. כי מי שמתבונן כך, מיד תעלה לו השאלה, הרי הברכות הן בזיקה לבכורה. אז למה התורה הכניסה את סיפור יצחק ופלישתים בין הבכורה לבין הברכות? אפשר לומר שזה עניין כרונולוגי. אבל אנחנו יודעים שאין מוקדם מאוחר בתורה, וכשהקשר הנושאי הוא מהותי, לדוגמה, ופה, בין הברכות לבין הברכות, אז התורה אין לה בעיה גם לדלק. בסדר? ולחבר דברים. או לשים קודם את פלישתים, ואחרי זה להביא את סוגיית הבכורה צמודה לברכות. יש כאן, יש את העניין כנראה, בהפרדה הזאת באמצע, מעבר לסדר הכרונולוגי ההיסטורי, שהוא לא הקו המנחה המרכזי תמיד של התורה ולא של, ולא של המקרא. אז כאן אפשר לראות בצורה מובהקת יפה בפרשה שלנו את החלוקה הזאת של הפרשה, שמתחלקת ליחידות, שאת החלוקת היחידות הזאת עושה המסורה. והיחידות האלה, כל אחד היא מאופיינת בנושא מאוד מובהק. שני הנושאים הבולטים שהם עומדים בזיקה אחד לשני, זה הפרשייה הראשונה והשלישית, הבכורה והברכות. ולכן עכשיו בחלק הראשון ננסה לתת דגש אחד מתוך פרשיית הבכורה, ובעיקר להתמקד, מה שאני רוצה להתמקד היום, זה בסוגיית המהותן של הברכות. זה הנושא. אפשר אפילו יותר חד לומר, מהותה של הברכה. פרשיית הפתיחה של הפרשה, אם כן, היא סיעה במחירת הבכורה, אבל באמת מחירת הבכורה הזאת היא איננה אלא שיקוף ליסוד יותר בסיסי, שעולה מתוך הפרשייה הזאת, שאני קורא לו מפגש הניגודים. מפגש הניגודים. זאת אומרת, לעומת הסיבוב הקודם, שבו יש גם יצחק וישמעאל, בנים של אב אחד, וקיימת אותה התלבטות מי ימשיך. לא מצא, אנחנו לא מוצאים את מה שאנחנו מוצאים בפרשייה הזאת כאן, בילדיו של יצחק, והוא הצגה מאוד ניגודית, של שתי דמויות שהן כביכול צמודות אחת לשנייה. אפשר לומר, לקרוא להן צמודות מנוגדות. עכשיו בואו אני אראה את זה, תראו את זה בקריאה. הדבר הכי פשוט שרואים את זה מההתחלה, שזה פסוק חף ב', אני חוסך לנו את ההתחלה. והתרוצצו אבנים בקרבה, ויובתומו, אם כן, למה זה אנוכי, ותרש לדרוש שם. עוד לפני שהם נולדים, התמונה הראשונה שהתורה מכניסה אותנו אליה, זה התרוצצו, זה מאבק. מאבק בין שניים, בנים, בתוך מרחב אחד. ההתרוצצות הזאת בתוך הבטן של רבקה היא דגם משפחתי ועולמי של יעקב ועשיו. זה שונה מישמעאל ויצחק, תשימו לב. ישמעאל מגיע הרבה לפני יצחק. בסדר? כשיצחק מגיע למעשה, ישמעאל מתפנה. משולח. יש ביניהם מערכת יחסים, אבל מערכת קרובה רחוקה. בסדר? הם גם משתי אמהות. אגר ושרה. יש ניגוד בין האימהות, אבל זה קרוב, אבל רחוק. פה, בפעם הראשונה, יש מרחב אחד, שבתוכו יש התרוצצות. ההתרוצצות היא הסימן למאבק בתוך מרחב אחד. זה מה שהתקדם מאברהם ליצחק. הסיבוב הבא לא יהיה מאבק. יהיה מאבק. יהיו 12 שבטים במרחב אחד, אבל המאבק הוא יהיה מאבק פנימי. בתוכו, מעליו, גם יהיה מאבק שאולי מישהו צריך לצאת החוצה. יוסף, אחים, שבטים, מי יוביל, למה יוביל, איך יוביל, יזרקו אנשים החוצה. בסדר? וזה ממשיך, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, את הניגודיות הזאת, הקדוש ברוך הוא מסרטט. ושני לאומים ממך ייפרדו, לא אני אומרת, ורב יעבוד סיים. אבל זו חלוקה ידועה, אני רוצה להפנות תשומת הלב דווקא להמשך הקריאה. תראו שכל המשך הקריאה כל הזמן, יעקב וסב מוצגים כניגודים אחד לשני בכל התחומים. אפילו לא רק בתוכן, אלא גם בצורת אפילו המבנה של הפסוקים. תסתכלו לדוגמה, ואם נהיו ימי הללדת, ונה תומים מביטנה. פסוק חפה, ויצא הראשון אדמוני קולו כעדר צער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו ידו אחד ועקב וסב, ויקרא שמו יעקב. ויגדלו הנערים וישא, אבי שיודע צייד איש שדה, יעקב ישתם, יושב אוהלים. לא מדברים על האחד בלי להציב אוטומטית את הדגם הניגודי שלו, את הדגם לידו ונגדו. עוד פעם, פסוק חפרת, ויהב יצחק את עשיו כצייד בפיו, מיד, ורבקה אוהבת את יעקב. בסדר? זה הולך מכף ה' ומגיע עד כף ח'. אם יצחק אוהב את, כאילו התורה אומרת, אם יצחק אוהב את עשיו, חייב להיות שרבקה תאהב את יעקב. אם יצחק אדמוני כולו כעדרת שיער, אז חייב להיות אין אני שב אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק. אם זה איש תרצה אתה איתי שדה, כביכול חייב להיות שהשני יהיה איש תמי שבולים. התורה לא אומרת את החייב להיות, אבל צורת ההצגה הזאת היא מחדדת, מפרשת ומחדדת את מה שנמצא, את ההתרוצצות הזאת, את המאבק, ושוב אני מדגיש, במרחב אחד. ובגלל שזה במרחב אחד, אז כל הזמן, אמא לפה, אז אבא לפה, צייד לפה, אוהלים לפה, זה לפה, אז זה לפה. זה כאילו התחלקות במרחב. בסדר? על בסיס זה אפשר להבין את הסיפור, חלק מהסיפור של הברכות. למה כשיצחק מברך את יעקב, עשיו, זה, ולמה אם הוא אומר לו, והיה כי תרוויד, הוא מרקתה הוא לא מעט זברך, זה כאילו, אין, זה לא מציאות של יצחק וישמעאל. יצחק פה, ישמעאל מתעדה. שולחים אותו למדבר. זה יהיה דרך אגב גם אצל יעקב ועשיו. וילך, כתוב שם, וילך עשיו אל הר סעיר, מפני יעקב אחיו. אבל זה בסוף בסוף. אחרי ההיפרדות והמפגש מחודש וכן הלאה וכן הלאה, רק בסוף בסוף. וגם על זה חז"ל אומרים שבסוף, ועלו מושיעים בהר ציון, הייתה לה שם המלוכה. הייתה לה שם המלוכה, זה עוד פעם, זה מחדש איחוד של המרחב. וזה אחרי הפרדה, התרחקות, מאבק, חזרה לשם. זאת השונות המהותית בין יצחק ישמעאל לבין יעקב ועשיו, ולכן המתח הוא הרבה יותר חריף, הוא הרבה יותר גדול. מכל מקום, פרשיית הפתיחה הזאת, אם כן, על פי מה שניסינו להראות, בעיקר בין פסוקים חפהי עד כפחת, כפי עד כפחת, היא ההופעה של שתי ישויות קרובות מאוד, מנוגדות מאוד, בתוך מרחב אחד. אני שם הציד עכשיו את סוגיית הבכורה, והולך למהותן של הברכות, ובסוף גם זה יעזור לנו להבין יותר טוב את הניגודיות הזאת, וגם את הבכורה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני ממקד לחלוטין והולך אל ברכת יעקב. רואים כן באוויר כבר מהפרשייה המוכרת שיש שהברכות האלה הן מאוד חשובות. אם באמת הברכות האלה זה לקבל ברכה מצדיק, אז זה לא כך ברור על מה הקרב הכל כך גדול. אברהם אבינו עוד היה חי בזמן הזה. אפשר ללכת לסבא, לקבל טונה של ברכות. עוד לא מת אברהם. ללכת אצלו, לקבל טונה של ברכות. עם הנזיד, כן, זה היה אבלות שלו, נכון. נכון, כן. לא היה חי. אם באמת הברכות הן סתם, זה לא סתם. הברכה היא לא סתם. אבל אם נגיד הן רק ברכות, קשה להבין את כל המטען הזה. את כל המאבק. קשה להבין אפילו למה רשע כמו עשיו, הוא כל כך לחוץ על הברכות האלה. בינינו הרי הוא לא סופר את יצחק. אז מה אתה כל כך איזה? כנראה שהברכות האלה מכילות בתוכן, ומבטאות משהו, שגם עשיו והרשע רוצה אותם. תשובה אחת פשוטה, הרי ראינו כשעשיו לא קיבל את הברכות, אז הוא אכל, קיבל אותה, והנה גביר נתתיו לאחיך. והיה כי תריד ופרקתיו לא מהצוואריך. אז עשיו רק רוצה את הברכות, כי הוא לא רוצה להיות כפוף ליעקב. אבל רואים בכל המנגינה של הפסוקים, בכל האווירה פה, שיש בברכות משהו שהוא מעבר רק לברכת צדיק נטו. מה זה המשהו הזה? את זה אני רוצה להראות. ובקיצור, מה מהותן של הברכות האלה, שכולם במרכאות כל כך לחוצים עליהן? אלה בפרט. אלה שעומדות במרכז המכונה פרק חפזיין, אצל הגויים. בסדר? בואו נקרא את הברכות. כן. מי קבל את המדרש? אז ואז אתה עושה זהות כמעט מוחלטת בין הבכורה לבין הברכות. וההוכחה היא פשוטה לזה שבאמת הוא פונה לעשיו ואומר לו בוא נברך אותך, כי הוא בטוח שאתה הבכור. כאילו אפשר לומר פה, וזה יסוד, חשוב מאוד להכיר אותו במקרא, שאפשר לברך רק את הבכור, תראו שבחר וברך זה אותם אתיות, הן רק מתחלפות. בסדר? אתה איתנו אליאס, הקדישה, מסותה וזה, המוח שלך כבר שפוך, אני מבין. היית אומר, היינו עושים לך בהפסקה, טיפול מהיר כזה, זה איזה שטיפת מנוע. בסדר? בכורה וברכה זה כמעט אותם אותיות. לפי הקו הזה, כאילו האמירה היא, יצחק לא יכול לברך אלא את הבכור. נכון. אפשר להביא הרבה הוכחות לעניין הזה. אבל לא צריך בשביל זה להבין יותר מתי לעומק את הברכה. אפשר, את זה אפשר להגיד גם אם הברכה היא הברכה הסטנדרטית. הבכור הוא הממשיך, הוא זה שיקבל את הארץ, את, ימשיך את הדרך. אז עליו שמים, עליו שמים את הברכות. לא צריך להגיע למעמקים יותר מדי גדולים בהבנת הברכות. וזה יסוד שעומד, בסדר, הוא יציב. אני רוצה להראות שיש קומה נוספת בברכות האלה. וזה נראה על ידי שני למעשה שתי ברכות שקיימות כאן. אחת היא הקלאסית, בפסוק כפחת. פרק כף זין, פסוק כפחת. מברך יצחק את יעקב. ייתן לך האלוהים יתה לשמיים משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. ראוי לשים לב שיצחק, כמו רוב המברכים במקרא, פותח בברכה גשמית. וזה לא בכדי. אם תלמדו טוב את הברכות, את רוב הברכות במקרא, כולל הברכות האלוקיות, הן מתחילות לעולם בצד הגשמי. כי ברכה היא השפעת שפע, עליון, אלוקי, אבל על המציאות הקיומית, האנושית, הפיזית. בסדר? זה עניינה, להשפיע שפע טוב, להשפיע שפע עליון, להשפיע מהמרחב האלוקי, על המרחב הקיומי, האנושי, הפיזי. המקרא מתחיל בדרך כלל, תמיד בברכות פיזיות, גם את יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, ברכת הכהנים המפורסמת, רוב המפרשים מפרשים, שיברכך השם וישמרך, זה קודם כל בעולם הפיזי. אחרי זה הארת הפנים האלוקית, יאר השם פניו אליך ויחונך. זה עיקרון יסודי, והוא עיקרון מאוד עמוק. שהוא אומר לא רק את מה שאנחנו אוהבים תמיד לעשות דרשות, שהתפקיד שלנו זה לחבר את הקודש ואת החול, ולגלות את השם במציאות, וכל הדברים האלה, אלא ש כל יסוד הברכה הוא להשפיע שפע אינסופי על מציאות סופית. שפע במהותו הוא הופעת הברכה מהמקור העצמי של החיים, מהמקור האלוקי, ממקור החיים, ממעיין החיים נקרא לזה כך. וכשהוא שופע, הוא שופע כדי לחיות, כדי לחיות את ה, הוא צריך מציאות כדי לחיות אותה. לכן תמיד גם יצחק יפתח בברכה פיזית. כלומר, בהופעת השפע בחיים המתחיים ממעיין החיים. ואחרי זה הוא מטפס קומה. יעבדו לך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. הראשון זה היה השפע החומרי היבול, זרת חלב ודבש, השני הוא הלאומי. והברכה נגמרת במשהו שתשימו לב, לכאורה הוא לא קשור פתאום. עורריך ארור ומברכך ברוך. תסתכלו אפילו על המבנה של הפסוקים ותראו שזה כאילו מין איזה ספח נלווה כזה שדחפו אותו בסוף. ודרך כלל במצב שם שמנה עבור רבתם דיגוש. אחד, שפע יבולים ואושר. ויעבדו לך מי שתחבו לך מי וגרח ותחבו לך בני אמך. שליטה לאומית. עורריך ארור ומברכך ברוך. זה ארבעה מילים כזה נדחפו בסוף הפסוק. המילים האלה הם הקוד. שאלה טובה. אז בואו נפרר את עורריך ארור ומברכך ברוך. לפני שנסתכל לזה, נהפוך עמוד, נהפוך דף, ונסתכל בבריחה של יעקב. לפני כן יצחק מברך אותו עוד פעם, בכ"ח א' למניינם. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. טוב, ברכת כבר פעם אחת, למה עוד פעם? אה? תשובה א', אישרור. לשון המדרש, היו הברכות, איך הלשון שלו? ממוסמסות בידו, רוטה, משהו כזה, יש לשון כזה. מדרש. ויברך אותו, שהיו הברכות מפוקפקות בידו. מפוקפקות בידו. זה לא אישור, זה אישרור, קוראים לזה. חותמת. חותמת אחת הייתה על גם ברוך יהיה, זוכרים? מי הוא אשר בעד עדה גם ברוך יהיה? אומר רש"י, כאן... לא. כן. נחת דעתו, סגר עניין. האישרור הסופי זה פה. הסבר מספר אחד. הסבר שני, זה ברכה לדרך. הסבר שלישי, זה ברכה אחרת. בהסבר הראשון, זה אותה ברכה, רק חותמת עליה. בהסבר השני, זה ברכה אחרת, עם הפנים לדרך החדשה. ויש מדרש כזה שאומר, זה ברכה לקראת הגלות. שנלמד את פרשת וישלח, אני אראה לכם, שפרשת וישלח, שוב, בהמשך לשיטתי המייבשת, זה יחידה אחת שלמה במסורה, מתחילה ונגמרת, אין הפסקה אחת בפרשת וישלח, וזה חטיבת חיים של 20 שנה, יעקב יוצא, יעקב חוזר, ויצא, זה שבוע הבא, למה אני צריך לעבוד קשה? ויצא, גלות מצרים, פרשת ויצא זה גלות מצרים, זה מיני גלות מצרים, זה יבש לפני רטוב, פרטי, זה תרגיל בדד, רטוב לפני רטוב. איזה חוליה, זה חוליה, זה צוות. נגש עם ה-12 האלה, נראה אותך. יהודה לבד, כתוב שיוסף ויהודה, כמעט הלכו מכות שם. יהודה כאילו היה לו שערה פה, כשהוא היה מתעצבן, יוסף. אתה קוראת את כל ה... יהודה, כן. אתה המתקן שלי היום. אני יושב על כיסא לא לי, אז בגלל זה אני כל הזמן טועה. הסבר שלישי, זה ברכה אחרת. בואו נקרא אותה. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדי נערם בית בתואל אבי אמך וקח להם שם אישה מבנות לבן אחי אמך. שימו לב. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. יש כאן שוב שתי ברכות. ברכה בשם אל שדה, שסוגיה בפני עצמה. יברך אותך וירפך וירבך והיית לקהל עמים. זאת אומרת, היות לאומה. ומכוח הפריה ורבייה והיות לאומה, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך. מהי ברכת אברהם? לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם, כי נהיית לאומה. במילים ברכות, הברכה הזאת היא הברכת ההפיכה לעם וקבלת הארץ. היא לא ברכת שמיים מיטל ויעבדו חעמים ואורך ברוך שעוד לא הסברנו איתה. זה עם יציאתו של יעקב לגלות, באמת יצחק כבר אומר את מה שאמרתי מקודם. זו ירידה למצרים שתכליתה היות תחילת פריה ורבייה ותחילת הגידול כדי להיות לקהל עמים. ולהתברך בברכת אברהם, שכאן משמעותה ברכת הארץ. וזו ברכה שונה לחלוטין מהברכה הקודמת. למה זה ניתן כאן ביציאה? כי זה ברכת דרך, אבל אחרת לגמרי. ברגע שיעקב הוא זה שהולך לחרן, לקחת בת מלבן, הוא למעשה זה שיוצא לגלות כדי לחזור לארץ ישראל, לרשת אותה. פרשת וישלח. ומה שהוא הולך לכונן שם בחרן, זה מה שישראל יעשו במצרים, לכונן את הבסיס של עם ישראל. ויברך אותך ויפריך וירבך. ונראה את זה בויצא מפורש. כל הכבשים והצון שמסתובב שם, זה משל, זה המשל של עם ישראל. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וימוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אותם פסוקים נמצאים על הצון של יעקב ועל המשפחה שלו שם. אני כבר אומר, דבר בכלל על ויצא. כי התשתית היא כאן. רמב"ן. אני אומר יותר מזה, זה מיני, זה יותר ממעשה אבות סימן לבנים. זה ממש ההתהוות של עם ישראל בקטן. כל מה שעם ישראל הולך לעשות בשמות, יעקב עושה, עובר, עושה, חי, פה, בוישלח. זה היסוד, בוויצא. לא יודע אם תקע לי הוישלח הזה. לא רוצה לשלח אתכם וללכת. ויצא. גלות חרן די יעקב היא גלות מצרים של ישראל. כבר לא יהיה לי שיעור לשבוע הבא, מה אני אעשה? על מה אני אדבר שבוע הבא? בסדר? למה אני אומר את זה כאן? כי קריאת הכיוון לזה, האמירה של זה היא נמצאת בברכה של פרק כ"ח. בסדר? פריה ורבייה, היות לעם, יצירת התשתית לעם, וברכת הארץ. ברכת אברהם, כאן בכ"ח על פי זה, היא ברכת הארץ לאברהם. למי? למי שיהיה, לקהל עמים. מה אם כן הברכה הקודמת בכ"ז, או יותר ממוקד, מה, איפה הברכה הרוחנית שעל נתנאל, או במה זה היחידת סמך הזאת שדחפו פה, עורך הארום וערך ברוך. הביטוי הזה חוזר לפחות עוד פעמיים. פעם אחת בהמשך התורה. מי אומר אותו? משה? נו? בלעם, יפה, רבינו, אתה לא רק מוצא טעויות, אתה גם, זה, חדש חידושים, יופי, בלעם. במדבר כ"ד, תסתכלו מהר, הרבי מגיע. יש לנו 12 דקות. כ"ד, נכון? בואו נקרא את זה קודם, ככה להיכנס לזה, רוצים? להעביר, להעביר פסגות. כ"ד, כ"ד וו, נדלג על האגו טריפ של בלעם. מה טוב הוא הולך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאיו. מה, זה אין לכם במדבר? שבוע הבא עם תנ"ך שלם, אמרתי לבוא עם תנ"ך שלם. לא מבינים כל מה שאני אומר בחלוקת פרשיות, אם לא בא עם תנ"ך שלם. סיבוני, תנ"ך שלם יש לך? תביא פתק. אהבתי. מה טוב לך, יקום שדרה, תגיד לי, איך אני אחיה כשתלך לנהל איזה בית ספר? מה אני אעשה פה, תגיד לי? תשאיר אותי פה עם כל החבר'ה האלה, פה עם כל האשכנזים האלה. נייד אתה אומר, נו מה? אני הפקח שלו. אני אלך להיות מורה אצלו. מה טוב עליך יעקב, משכנותיך ישראל, וכנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, כעולים נטע השם, כארזים עלי מים, וזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירו מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. זה הכל עם ישראל, האומה הישראלית, כמו שנוהגים להגיד בהר המור ובנותיה. אל מוציאו ממצרים כתועבות ראם, לא אינציאת מצרים, יוכל גויים צרה ועטמותיהם יגרם, חיצה וימחץ, קרע שכב כארי. וחלבי מי יקימנו, מברכך ברוך ועוררך ארור. בלעם, כשהוא מתבונן על כנסת ישראל, גדול המקללים, הוא אומר את זה. הפוך במה? הפוך בסדר, בסדר. יפה, מדרש חז"ל אומר למה? מישהו רע ומקלל, אומר בהתחלת הברכה ואת הכללה בסוף. למה? כי הכל הולך אחר החיתום. אז הוא רוצה שזה ייגמר בכללה. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה לו ככה. אבל מישהו צדיק, הוא מתחיל בעורריך ארור, ומסיים ועורריך ברוך, כי הכל הולך אחר החיתום. ראית איך יסוד הלכתי, המדרש מבאר איתו את פשטי הפסוקים. אז זה בלעם. בלעם חוזר על זה. זאת אומרת, עכשיו מכאן אנחנו מתחילים להבין יותר, זאת אומרת כנראה שהמשפט הזה, מברכך ברוך ועורך ארור, הוא לא סתם איזה, הוא לא איזה, אל תדאג, יהיה בסדר, כל איזה, הוא כנראה תומן בתוכו עוצמה אחרת, כי הפעם הבאה שפוגשים אותו, זה בפרשת בלק אצל בלעם, ששם רואים שהברכות זה עוצמה אחרת לחלוטין, זה בכלל משחק אלוקי, בלעם מול הקדוש ברוך הוא, בלעם מול כנסת ישראל בכלל. עכשיו את היסוד לזה, הוא לא נמצא בבילעם, עכשיו בוא עכשיו נחזור לפרק י"ב בספר בראשית, ותראו שזה בכלל כל יסוד קריאת לך לך לאברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומנותך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועכשיו תקראו את הפסוקים עכשיו, ב' וג'. שימו לב כמה פעמים מופיע העניין של הברכה, ועשך לגוי גדול. זה הלמה, או בשביל מה. ועברך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ועברך מברכך ומקללך האור, הנה הבסיס לה אלינו, ונברכו בך כל משפחות האדם. תראו, ארבע הטיות שונות, או ארבע פנים שונים של מושג הברכה. כבר כאן אפשר לראות שהברכה הזאת שיעקב ועשיו רוצים מיצחק, זה בכלל לא ברכה, אבא תחלק לי צ'ופרים. הברכה הזאת זה למעשה אבא, תעביר דרכי את הייעוד. מי שזוכה למברכה, אברכה מברכך ומקללך האור, או עורריך הארום, ומברכך ברוך, ומי שממשיך את ייעוד הברכה של אברהם אבינו, ועכשיו שימו לב להגדרה הבאה, הוא זה שיהיה מי שיקבל את השפע הזה. זאת אומרת, השפע של תן לי מטל שמיים שמני הארץ, זה תוצאה של מי שהוא הופך להיות מחובר לברכות. תכף נגיע לעשיו. קודם כל, אני רוצה שהבאתי את ההגדרה. אברהם אבינו, מה שהוא מקבל, הוא הופך להיות צינור הברכה, צינור השפע. וואי וואי, מילים יותר מדי. צינור להשפעה האלוקית בעולם. העולם לפני אברהם, 10 דורות מנוח עד איזה, מזה עד נוח, מנוח אברהם, זה עולם שהוא לא מחובר לכלום. זה עולם שאין בו צינור שדרכו השפע, הברכה, שיתקן את העולם, יש לו מפה לב. לכן ההטיות, הארבע ההטיות האלה של הברכה, הוא מופיע בתוך ייעודו של אברהם אבינו. לך לך ואגדלה שמך. לכן יש מי שאומר, גם על ברכת אברהם הזאת שבהמשך, ואיך הוא אומר לו שם? ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לכל עמים. אז יש מי שכותב, אחד המדרשים כותב, ואל שדי יברך אותך, יגדל את שמך בעולם. כמו אצל אברהם, ואגדלה שמך. יגדל את שמך בעולם, זה לא ייתן לך רייטינג. זה ייתן לך את הייעוד הזה בעולם. השם הוא הייעוד, הוא הזהות. ואגדלה שמך, אני אתן לך את הייעוד העליון הזה, הגדול הזה. עכשיו תראו איך הפסוקים מתפרשים אצל אברהם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומנותך אל הארץ אשר אראך, אל ארץ הייעוד. ועשך לגוי גדול, זה הייעוד שלך אצל יעקב, והיית לקהל עמים. ואברכך, הייתי חושב שאברכך הזה, הוא אני אחלק לך צ'ופרים, כדאי לך. אבל מתברר יותר חריף בפסוק סוף פסוק ב', ואגדלה שמך בעולם, והנה זה הביטוי הכי חריף, והיה ברכה. אומרים חז"ל כאן על והיה ברכה, זה לא שרק אתה הברכה חלה עליך, אתה נהיה ברכה וממנה יש לך כוח לברך. אתה כאילו הצינור לברכה, אבל מכוח זה הברכה ניתנת בידיך. נכון. רגע, וזה התוצאה, ואז תבוא התוצאה ממילא, ואברכה מברכך ומקללך האור, ולתוצאה ולברכו בכל משפחות האדם. כאן רואים שבאברכה מברכך ומקללך האור, או מקללך עורריך הארום, ברכך ברוך, תשימו לב, הוא עומד בתווך בין והיה ברכה, לבין ונברכו בכל משפחות האדם. ונברכו בכל משפחות האדם זה תמצית הייעוד. להביא את השפע, להביא את הברכה אל כל העולם. המקור של זה, זה מה? זה והיה ברכה, זה לא רק ואברכך. ואברכך, זה אני אברך אותך כאבי הייעוד הזה. והגדלה שמך, אבל באמת החידוש של אברהם אבינו זה שהוא הווה ברכה, הוא ברכה בעצמו. הוא כלי לשפע הזה, הוא צינור לשפע, אבל הוא הופך להיות מזוהה לחלוטין עם הברכה. עם צינור השפע הזה כביכול. ממילא הוא יכול ולברוך הוא לעשות את זה ולברוך הוא כל משוחד האדמה. זה החשיבות בפסוקים האלה, שהם עוטפים בהיה ברכה ובנברכו בך כל שפחות האדמה את, את, את מילות המפתח של הפרשה שלנו. והברכה והאחר הוא כללך אהוב. או עורך ארוך ומברכך ברוך. מכאן רואים שהעורך אהוב ומברכך ברוך של הפרשה שלנו זה לא רק ברכה רוחנית, זה האמא של הברכות הרוחניות. זה תמציד הייעוד האברהמי. ויתן לך השם מטל השמיים שמנה זרוב דגם את עירות, יעבדו לך עמים, ישתחוו לך אשכנזים, סליחה, וישתחוו לך זה וכל זה, זה מנהג המקום, מה נעשה? זה ברח לנו, אנחנו... זה תראה, אני אסבית עבה, יאללה, הוא כבר לא מזה, הוא לא... זה הרבה זה, מה אתה, זה אתה מסתרעת אחורה, מה קרה? אתה לא משלנו, אתה כבר לא משלנו, מה? מוקלט, כולם, הנה, אליאס הוא מקריאת מלאכי, לא יעזור לו, הוא תמיד יהיה מקריאת מלאכי, עד סוף כל הדורות, גם שהוא יהיה רב ראשי, וידע את כל נזיקין בעל פה, עם כל הראשונים והאחרונים, ויגיד מורי ורבי הרב, זה הוא תמיד יישאר מקריאת מלאכי, כמו שרבי נובי, תישאר מלכנה, מה נעשה? שם יחזיר אותו בתשובה שלמה.
למה בעצם לא יהיה
להשב
את זה בצורה שהברכה תגיע
לאן
שהיא צריכה להגיע?
בדיוק בגלל הסדר שאמרנו. והיה ברכה, רק מי שהוא הווה ברכה, רק מי שהוא מתאחד לחלוטין עם הייעוד ועם הברכה, אז הברכה מברכך ומקללך אור, וממילא ונברכו בך כל משפחות האדמה. באברהם אבינו הופיע שכל משפחות האדמה יכולות להתברך מההיות ברכה, זה רק מכוח שיש המשך לאברהם אבינו. הברכות זה בכלל לא ייתן לך השם מטל השמיים שמני הארץ. הברכה זה להיות אחוז ועורריך ארור ומברכך ברוך. ומי מוכיח את זה? בלעם. שבלעם מסכם את הסיפור על סף ארץ ישראל. מה הוא אומר? מה טוב הוא עליך יעקב, יעקב. משכנותיך ישראל. מה? עורריך ארור ומברכך ברוך. ברכך ברוך ועורך ארור. בלעם. והרי בלעם הביאו אותו למה? כדי להיכנס בעם ישראל, לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, בעם היהוד, לפני שהוא נכנס לארץ היהוד, ומי שזוכר את מה שלמדנו בקיץ על פרשת בלק, אז הראיתי שמואב הם גם בפרשייה של אדום ומואב, נכון? לא להתגרות בהם, וגם בסיפור של בלק, שבאמת מואב הם רואים את עצמם כחלופה. זה מה שהקפיץ את בלק, כחלופה לעם ישראל לא פחות ולא יותר. חלופה עם תרבות אחרת, עם תפיסה אחרת, המון, המואב, כן, אב, מואב, אב. חז"ל אומרים, זה הבת הכי גרועה שהיא גילתה, שהיא גילתה הרעיות עם אבא שלה. אבל באמת מסתחר מהסתר מהלכות דבר המור. אב, יש להם תביעת אבהות. הם טוענים שהם ההמשך של האב, של אברהם אבינו. בסדר?
אני מבין כאילו
זאת אומרת,
מה המשמעות של הברכה הזאת, שאני
עליה
כל המלחמה. כאילו
כל הסיפור הזה ברואנדה, למה זה לא ברור למי אמור להגיע הברכה הזאת, ויותר מזה
אפילו באחים אחרי זה,
כשאחד
הסיבות שהם מתחככים אחד
לשני,
כי הם חשבו שעדיין
לא ממשיך
הסיפור הזה, שמישהו צריך להמשיך ומישהו צריך
להיפרד. זה עוד צריך דיון, או שהאחים יתווכחו על משהו אחר, זה איך ההתפרטות הזאת ל-12 יהודים. האם צריך מישהו להוביל, או לא צריך להשמיע. אני אראה בלהקת החימום של פרשת, תגיד לי שאני לא איתנו, וישב, שזה לא, שהמחלוקת לא הייתה הזאת, המחלוקת הייתה, האם שמתפצלים היהודים ואין מישהו שנדחה החוצה, האם צריך להיות מוביל או לא צריך להיות מוביל. יוסף אומר צריך להיות מוביל, תמיד יהיה מוביל. ואחים הם אומרים, לא, זאת הטענה שלו, ראיתי את זה וכולם משתחווים לי, צריך להיות מוביל. שני שלבים ועניינים וכן הלאה וכן הלאה. פה עכשיו, התשובה למה שאתה שואל, היא חוזרת להתחלה. עכשיו מובן למה פרשיית הפתיחה של שני הכוחות במרחב אחד. זה מי יצא מתוך המרחב הזה, זה בדיוק המאבק. מי ימשיך את, מי ימשיך את הייעוד הזה? את מה? את מברכך ארור ועורך ברוך. שזה לא רק מי שיקלל אותך יחטוף, ומי שיברך אותך יקבל צ'ופרים. זה אחר לגמרי. זה מי יישא את, מי ייקח את הלפיד מיצחק? מי יישא את ייעודו של אברהם אבינו, וממילא את היות ברכה, שממנו נובע, ויתן לך שם תל השמיים, משמני ארץ, וגביר נתתיו לאחיך, וכן הלאה וכן הלאה. כן, יזחקי.
זה רק מגדיל את השאלה, אם זה
כן, לכאורה הרי הוא אומר, ואי וזה סבתא בכורה.
כן, זה נקרא שמסביר שם בית המקדש, אבל הוא אמר, אני לא רוצה את זה. אתה דבר פה, הוא לא רוצה את הייעוד הזה, הוא מבחינת, אתה רוצה להמשיך להיות גנב, רוצח, ומה הוא חושב שהוא יכניס את הייעוד, זאת אומרת, שהוא יהיה, אם הייעוד יעבוד דרכו, אז הייעוד יתחלק.
תשובה אחת, הנה, תשובה אחת, זה כמו מואב. הוא רוצה להמשיך את הייעוד של אברהם בדרכו שלו. הוא רוצה להיות המשך, אבל בדרכו שלו. בלי המחויבות של הבכורה. עם בכורה, אבל בלי המחויבות של הבכורה. בלי המשמעות שהיא טובעת ממך לשנות את, את חייך. זו תשובה אחת. טובה. כמעט טוב מאוד. נוסי, בואו ננהל בית ספר. אני כבר מתאמן בלתת ציונים. אני יכול להיות רב בית ספר? שניהם. לא, צריך לפרנס את שני הילדים. התשובה השנייה היא שעשיו הוא באמת לא רוצה את הבכורה, כמו שרש"י אומר. הוא לא רוצה את הבכורה. אבל עשיו הוא כן מבין, גם הרוצח הכי גדול, הוא מבין שהחיים, הייעוד והחיים והברכה והכל, הוא עובר שם במסלול הזה. תראה איך התורה אומרת את זה, שכשהוא הוא, 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 הוא שומע שיעקב עשה... עשה לו תרגיל במרכאות, מה הוא עושה? לפני כן. תשמוע עשיו את דברי אביו. ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. כי עשיו הוא יודע, הוא לא רוצה את הבכורה, הוא לא רוצה את, לא רוצה את כל המשמעויות האלה, אבל הוא מבין ששם עוברים החיים. שמה באמת עובר השפע האלוקי, שמה עובר באמת, האמת של החיים שמה היא עוברת. לא אזור כלום. ולכן כאילו שנטלו ממנו, נטלו ממנו את החיים. ולכן זה צעקה ספונטנית, אינסטינקטיבית, אקזיסטנציאלית, קיומית בעברית. זה צרכה, כי הבן אדם, החיים חמקו ממנו. הוא לא רוצה להיות שם, הוא לא רוצה את הזה. כשזה עומד לדיון בינו לבין יעקב, אז הוא בעצמו חותך את הקו המפריד בינו לבין יעקב. הוא חותך אותו. זה פרשיית הפתיחה. אבל כשיצחק הולך להעביר את הלפיד הזה, את הייעוד הזה, אבל איתו למעשה הולך להעביר את היה ברכה, את היות ברכה, את החיבור הזה למקור הברכה, למקור השפע, אבל גם למקור החיים, אז עשיו ככל נברא, הוא נצמד לדבר הזה, הוא רוצה את זה. בוויכוח עם יעקב, זה ההבדל שאנחנו עושים, בוויכוח עם יעקב, שהוא מתעמת מול יעקב, זה אידאה מול אידאה, תרבות מול תרבות, מדיניות חיים מול מדיניות חיים. ושם באמת הוא חותך בידיים ואומר, שני לאומים ממאיך ייפרדו, זה לא ברכת רבקה, זה הכרעה של עשיו. אבל כשאתה נפגש עם המקור, הוא לא מוכן לוותר על זה, הוא לא רוצה לוותר על זה. חז"ל, ובזה נסיים, מה עם הרבי? ולא, מתי הם צריכים? בבחצי זה נגמר? וברבע. תושב שם, הסנג'ר אותך, עזוב, עזוב. הרבי לא מאחר, נכון? איך? איך? תבדוק, ולך, תבדוק שהוא לא עושה תרגילי ענווה פה רבנו קדוש. אנחנו קוראים את זה, לא, ראיתי אחד, אני אומר, למה לא באת? לא, ראיתי את זה כל כך יפה, כל כך זה, לא, כן, לא רציתי להפסיד. אז איפה היינו? בבחורה, כן? נכון? הוא לא רוצה את ה...
הוא רוצה
להיות, הוא כן רוצה את זה, הוא רוצה את, הוא רוצה את החיבור הזה, אינסטינקטיבי, זה מה שאמרתי.
אבל הוא רוצה את הגודל, זה משהו ענק, משהו
שכאילו
באמת...
חז"ל אומרים שהוא מתחמן אותו, מתחמן אותו, הוא יודע שלא מעשרים מלח, הוא מתחמן אותו חופשי. אני חושב שזו הגדרה, לא סתם אמרתי אותה, קיומית, ספונטנית, אינסטינקטיבית. אני יודע מה רציתי להגיד. הגר"א אומר, הגר"א אומר, על הפסוקים, זה בעמוס או בהושע, ואת עשיו שנאתי, זוכרים? ונו, איך המשך הפסוק? ומלאכי. נשיא בערב שממה, יפה מאוד, מלאכי. נשיא בערב שממה וכן הלאה וכן הלאה. אז הגרא מביא ואת עשיו סניתי, את התפל לעשיו. והמדרש אומר שכשכאילו באו לקבור את יעקב, אז עשיו כאילו בא להפריע. אז, אז כאילו עמדו שם, דיברו, התווכחו עם זה וזה. ולדן היה חושים בן דן, היה חירש. אז הוא היה עצבני כזה, זה הפתיל קצר. אז אמרו לו, מה, נו, נה, בסוף אמרו, הוא אמר, אז אמרו לו, הוא מפריע, הלך לקח חרב, פלק, העיף לו את הראש. והראש לו התגלגל, נכנס לקבר של יעקב. נקבר כאילו בקבר של יעקב, ככה חז"ל אומרים, נמצא הראש של עשיו, רחמנא ליצלן, רחמנא לשדבן. אומר הגר"א, זה לא סתם. הראש של עשיו, לא הגוף שלו, הגופניות, החומריות, האדומיות שלו, הראש שלו, הוא נמצא בקבר של יעקב. התפלס, את מה שנאתי, את התפל לעשיו. אבל התמצית, הנקייה, כן, האמיתית של העשוויות, היא קבורה עם יעקב, היא מחוברת ליעקב, היא שייכת ליעקב. משם צועק עשיו ואומר, מה? הברכה אחת היא לי. משם הוא צועק, צעקה גדולה ומרה, איך ניתקו אותו מפתיל החיים היהודי, האלוקי, ההווייתי של העולם. מההיה ברכה. הוא רוצה עם הברכה הזאת לגנוב, אין גלה. אבל הוא לא רוצה להתנתק מההיות ברכה. כי הולך ומתעצב כאן צינו, מסלול חיים, שרוצה להתנתק ממנו. וזה קיים בו. לכן כשיעיף לו את הראש חושים בנען, הוא יברר שיש אצל עשיו נקודה כזאת. יש אצלו את הדבר הזה. יש את החיבור הזה, זה קיים. אפילו בעשיו, אפילו באדומיות. ומהמקום הזה עשיו צורח לברכה, מהמקום הזה הוא רוצה את הברכה. ולכן הוא קבל אחרי זה אפס ברכה. זה השייכות שלו לנקודה הזאת. בסדר? אם כן, מהותם של הברכות זה לא, כמו שאמרתי, זה לא חלוקת מתנות. מהותם של הברכות זה ההידבקות, קבלת הייעוד של היה ברכה מתוך והגדלה שמך. היה ברכה, והביטוי של היה ברכה זה מה שאנחנו פוגשים אצלנו, מברכך ארוך ואורך ארוך. מי מברכיו יבורכו ואוריו יעוררו? מי שהווה ברכה, נהיה ברכה. והוא ימשיך את הייעוד של להיות לקהל עמים. והוא ימשיך את הייעוד של ונברכו בך כל משפחות האדמה. בלעם וכן הלאה וכן הלאה. ולכן במסגרתו יעבדו חעמים כדי שנברכו בך כל משפחות האדמה. בסדר? זכו למצוות. קלות יראות שם.